כל חי אונליין 93fm.co.il מהדורת הבוקר
זו שאלה שנשאל אחד מרבני גטו קובנה. האם מותר לנער מכלואי הגטו להניח תפילין קודם שמלאו לו י' ג' שנה, שמה לא יגיע לגיל הזה? השאלה נשאלה על ידי תלמיד מתפארת בחורים. הנער היה מצטיין ושאל זאת בשל חששו שלא יגיע לגיל מצוות. התשובה שקיבל היא שמותר לו להניח תפילין אף שעדיין הוא קטן, עם הוראות מסוימות שקיבל. אגב, הנער הזה זכה להינצל בדרך ניסית, והוא רב אריה לב זיסמן מארצות הברית, יושבי המחנה שיערו כי כאשר נתפס הוא נלקח למוות, אך למעשה הוא עבר למחנה אחר וברוך השם הוא שרד וזכה להקים משפחה חשובה בישראל. זה שאלה ותשובה מתוך הספר שוט ממעמקים שיצא בהוצאת גנזך על שאלות ותשובות שנשאלו רבני גטו קובנה בזמן השואה. כמו שהבנתם, אנחנו נעסוק בשעתיים הקרובות גם בנושא הדבקות באמונה, בתורה והמצוות שהייתה במחנות, ונדבר על הגבורה היהודית שהופגנה שם. אנחנו נדבר גם על, להבדיל, על הבחירות בצרפת, על הביתים הפוליטיים כאן בישראל, גם מהבחירות בצרפת וגם ממחטף השבת, מה שהוגדר, גם קצת על מירון ואיך לא, על, כמו שאמרנו, יום השואה שחל היום. איך תחילה כותרות?
מהדורת הבוקר, הכותרות.
אריאל שרפר, בוקר טוב.
בוקר טוב אפרים דוד, בוקר טוב למאזינים לכותרות השעה 8. בפיגוע דקירה שראה בוקר במחסום קלנדיה בצפון ירושלים, נפצעה ישראלית כבת 25 באורח קל. כוחות הביטחון נטרלו את המחבלת הדוקרת ועצרו אותה, והפצועה פונתה לבית חולים בירושלים. ידיעה שמסרו כתבנו בנצי לייזרוביץ' וקובי פינקלר. כתבנו קובי פינקלר מציין כי בפעילות לילית ביהודה ושומרון נצרו כוחות צהל 12 מבוקשים פלסטינים, בהם שני פעילי חמאס. אנשי כוחות הביטחון עם נציגי שירות הביטחון הכללי חקרו הלילה את קרובי משפחתו של המחבל בן ה-18 שנעצר אתמול אחרי שביצע פיגוע דקירה באזור הטיילת בתל אביב ופצע 4 בני אדם באורח קל. היום מתייחד עם ישראל עם זיכרון 6 מיליוני היהודים שנרצחו ונשרפו על ידי הגרמנים הנאצים ביום יימח שמם במהלך מלחמת העולם השנייה. מציין זאת ביום הזיכרון לקדושי השואה. בשעה 10 בבוקר נשמע צפירה בת 2 דקות ברחבי הארץ. מיד לאחר מכן השתתף הנשיא ריבלין בטקס הנחת זרים ביד ושם, ובכנסת התקיים טקס לכל איש יש שם. קהילות רבות בישראל ובעולם מציינות את יום הזיכרון לקדושי השואה בסדרי לימוד מיוחדים, בדגש על עולם התורה שנכחד בגרמניה ובפולין. בפולין יצעדו אחר הצהריים עשרות אלפי בני נוער במצעד החיים. בראש המצעד השנה יעמוד הרמטכ"ל רב אלוף גדי איזנקוט, ולצידו יצעדו יושב ראש מועצת יד ושם הגאון הרב ישראל מאיר לאו ושר החינוך נפתלי בנט. אירועי יום הזיכרון לקדושי השואה שנפתחו אמש במוזיאון יד ושם בירושלים ינהלו הערב בתקסים בקיבוצים לוחמי הגטאות ויד מרדכי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי השואה היא הפרק האפל ביותר בהיסטוריה האנושית, והוסיף כי חובה לחסל את הדעות הקדומות והאנטישמיות בכל מקום שבו הן נמצאות. הנשיא טראמפ הדגיש כי אין להתעלם מאיומי המשטר האיראני ומדבר בגלוי על השמדת ישראל. נשיא ארצות הברית אמר את הדברים בנאום מוקלט לציון יום השואה שפורסם בכינוס של הקונגרס היהודי העולמי בניו יורק. המזכ"ל האום גוטר שהצהיר בכינוס כי הוא מחויב להיאבק באנטישמיות, ושב והביע את התנגדותו לכל אפליה של ישראל במוסדות האום, כשהוא מדגיש שיש להתייחס אליה כמו אל כל מדינה אחרת בארגון. בתום ספירת הקולות בסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות צרפת שנערך אתמול, לא זכה מועמד אחד ברוב קולות, והזוכה בסיבוב הוא מועמד המרכז עמנואל מקרון, שהתמודד מול מועמדת הימין הקיצוני מרין לפן בסיבוב שני בעוד כשבועיים. כתבנו שלמה ריזל מציין כי על פי הסקרים צפוי מקרון לזכות בסיבוב השני בניצחון מוחץ. שר החוץ האמריקני טילרסון אומר כי פעילות רוסיה במזרח אוקראינה מהווה מכשול לפני שיפור היחסים בין וושינגטון למוסקבה. טילרסון אמר את הדברים כששוחח טלפונית עם נשיא אוקראינה פורשנקו. דרום קוריאה מעוניינת בתרגול צבאי משותף עם נושאת המטוסים האמריקנית העושה את דרכה לחופי קוריאה הצפונית בשל המתיחות באזור. זאת אחרי ששתי משחטות יפניות חברו לכלי השייט האמריקני לתרגול משותף. נשיא סין שוחח עם נשיא ארצות הברית טראמפ טלפונית ואמר כי הוא מקווה שכל הצדדים ישמרו על איפוק בנוגע לצפון קוריאה. התחזית היום מעונן חלקית עד בהיר והטמפרטורות נמוכות מהרגיל בעונה, אחר צפויה התחממות ניכרת, ועד כאן הכותרות.
תודה, תודה אריאל שרפר. אנחנו מיד פונים לקובי פינקר לפני שנפתח את מהדורת הבוקר בעקבות אירוע שמתרחש במחסום קלנדיה. קובי, בוקר טוב.
בוקר טוב גם לך אפרים. כן, אנחנו שוב מדברים על מעבר קלנדיה, מחסום קלנדיה, כאשר מאבטחת של המינהל האזרחי שם נדקרת בגבה, נפצעת באורח קלד בינוני. המחבלת נוטרלה בידי כוח של צה"ל שהיה במקום הזה יורים בה, אבל בסופו של דבר היא רק נעצרת, נעזקת על ידי החיילים. המאבטחת בת ה-25 הועברה לטיפול בבית החולים הדסה, מצבה כאמור קלד בינוני בהכרה מלאה. וזה שוב מעיד על המהירות הרבה ועל התגובה המהירה של הכוח, של החיילים, של הכוחות שפועלים בכל מעבר ומעבר, על כך תשבחות ועל כך העובדה גם שאנחנו ממשיכים בדיווחים כל הזמן, כל יום ומיים, על ניסיונות לפיגוע, על פיגועים שמתרחשים בכל העת בתחומי יהודה ושומרון. למרות שבצבא מדברים על כך שגל הטרור שפקד אותנו בשנת 2015, תחילת 2016, הולך ודועך, אבל אתה רואה פה ושם את הפיגועי הבודדים הללו, בעיקר על רקע נפשי או על רקע שמצוקה, כולל הבוקר הזה של אותה מחבלת, אבל לאותה נפגעת או לאותה נרצחת, כפי שהיה בשבוע שלום רכבת הקלה, או לבני משפחתה, כמובן זה לא משנה שום דבר.
כמובן. קובי פינקר, כתבנו לעיני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב. לפני שנפנה לשלום אוריזה, נודה ליעל איבר שמפיקה אותנו, לצביקה גרוניך שעורך אותנו, ולמוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. ועכשיו בוקר טוב לשלום אוריזל.
בוקר טוב אפרים, מה נשמע?
כתבנו פרשננו לענייני חוץ וערבים, והיום זה החג שלך, לא?
כן, חג של הדמוקרטיה, כמו שקוראים את זה בצרפת.
לגמרי, אבל אני אומר חג שלך כי בעצם מה שקורה בצרפת זה איזשהו מצד אחד זה משהו שכולם חשבו שיקרה ושכן תהיה הקצנה בפעם שעברה, אני חושב שמרין לפן לא באמת הייתה בעלת סיכויים מאוד מאוד גבוהים לזכות, והנה הפעם היא עושה את זה ממש בגדול.
כן, מרין לפן מפתיעה, ולמרות שהתמודדה יחד עם שישה מתמודדים נוספים, היא עולה באמת לסיבוב השני. צריך לזכור, אמרנו את זה כמה פעמים, שבצרפת לרוב אין אפשרות של מועמד שמנצח בסיבוב הראשון, כיוון שגם אם מועמד מסוים יקבל מספר קולות גבוה יותר, כל עוד הוא לא חוצה את רף 40%, מתקיים סיבוב שני בין שני המועמדים שצברו את מספר הקולות הגבוה, ולכן עמנואל קמרון, מנהיג מפלגת המרכז החדשה בצרפת, שנקראת אגב קדימה, ימשיך לסיבוב השני עם מרין לפן הקיצונית, מארגון החזית הלאומית, ארגון מפלגה ימנית קיצונית, וצריך להדגיש שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה הצרפתית שמתמודדים משתי מפלגות חדשות עולים לקו הגמר של הסיבוב השני, כיוון שעד היום זה היה שמור רק לשתי המפלגות העיקריות שיש שם, כמו אצלנו ליכוד ועבודה, שם זה מפלגת השמרנים ומפלגה הסוציאלית, כרגע מדובר על שתי מפלגות חדשות כאמור.
רק שנבין, בוא ננסה שנייה ללכת אלינו, קמרון הוא בעצם סוג של לפיד? מישהו שבא כן, והקים מפלגת מרכז
כן, לחלוטין קמרון הוא הלפיד החדש של צרפת, שזה אומר, אם תרצה, לא פה ולא שם. מצד אחד הוא מנסה לאחד בין הימין לשמאל, מצד שני הוא לא באמת ימין והוא לא באמת שמאל, הוא היה במפלגה הסוציאלית שזו בעצם המקבילה של מפלגת העבודה הצרפתית, אבל שם הוא היה הסמן הימני. זאת אומרת, הוא מנסה לרקוד על שתי החתונות, הפעם הלך לו, אבל סביר להניח שבפרט הפוליטיקה הצרפתית שמסובכת לו פחות מישראל, בפעם הבאה כנראה אחרי הניצחון שלו, שצפוי, בטח הוא יעלה מהמחה.
למי צפויים מצביעי המועמדים שהפסידו להצביע?
אז זהו, זה די ברור שמרין לפן לא תמשיך את הניצחון הגדול שלה, ובסיבוב השני אפשר לומר שהיא תימחק בפער של 30% בינה לבין קמרון, זאת אומרת לפי הסקרים, לפי מה שנראה, קמרון יקבל לסביבות 50-60% והיא תקבל 30 במקרה הטוב. למה? כיוון שכל המפלגות, כולל המפלגה השמרנית שבעצם מפלגת ימין, קוראים למצביעים שלהם שלא להצביע למרין לפן, קוראים להצביע למועמד המרכז קמרון, אותו דבר גם אנשי המפלגה הסוציאלית של הנשיא הולנד, הנשיא היוצא שמועמד שלהם כמובן לא הצליח להגיע לקו הגמר, קורא גם הוא למצביעים שלו להצביע לקמרון.
אוקיי, לסיום, לנשון קוראים לו?
מונשון.
מונשון, זה המועמד של המפלגה הקומוניסטית?
אם אתה רוצה בצרפתית, זה מולנשון, הוא מועמד של המפלגה הקומוניסטית, אגב, פרט שנעדר מהתקשורת, לפחות פה בארץ, הוא בכלל ערבי יליד מרוקו, הוא הגיע לצרפת בגיל מאוחר יותר, כן?
מעניין.
הוא קיצוני מאוד, הייתה סבירות שהוא זה שיעלה לסיבוב השני.
והסבירות הזאת היא לא לגמרי הלכה הביתה, זאת אומרת, מדובר בבן אדם שכן הצליח לסחוף אחוזים מסוימים ולא מעטים.
כן, כן, הוא הגיע ל-19.5% כשלפן עצמה הגיע ל-22%, בהחלט.
זה מרשים.
לא מבוטל, נראה שהציבור הצרפתי פה נקרא בין ימין קיצוני לבין שמאל קיצוני. ועוד מילה אחת בהקשר היהודי, אם אנחנו מדברים על קיצוניות לכאן ולכאן, אף אחד מהמועמדים לא טוב לישראל. זאת אומרת, הבחירה היא בין רע לבין רע מאוד. גם קמרון שהוא איש...
מקרון? מה זה? מה עם מקרון?
קמרון.
קמרון.
הוא איש מרכז נקרא לזה, הוא נגד החרם של בידס, נגד חרמות כנגד ישראל, הוא לא בעד הקמת מדינה פלסטינית כרגע, אבל אחד מאנשי צוותו הקרובים, כך אמרו לי אתמול כמה מיהודי צרפת שדיברתי איתם, אחד מאנשי צוותו הקרובים ואחד בעצם היועצים שלו, שהוא גם מאזין להם, הוא ראש ארגון ידידות פלסטין צרפת, זה אומר שהוא די משוחד פה, וגם אם הוא כרגע שומר על איזושהי סולידריות ולא רוצה לצאת עם דעות קיצוניות, עם חרמות נגד ישראל ודברים קיצוניים אחרים, זה אומר שהוא לא ממש פרו-ישראלי. אני חושב שגם היו לו התבטאויות לא קלות בעבר כנגד ישראל.
והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. תודה. שלמה ריזל, כתבנו ופרשננו לעיני חוץ וערבים, יום טוב. אנחנו כרגע עם עיתונאית יהודית מצרפת, קטרין יצחקי גרסון. בוקר טוב.
בוקר טוב.
ספרי לנו קצת על התחושות של צרפת אתמול.
אנשים מאוד פחדו על... זאת אומרת, יהודים מאוד פחדו מה היו התוצאות של מרין לפן. מפחדים עדיין, כי זה לא ברור, זה כמעט ברור שהיא לא תעלה לשלטון, אבל זה לא ברור לגמרי. כלומר ש... נכון שמקו הצליח בראשון, עכשיו המועד של הימין, זאת אומרת פיון, אמר מיד שצריך להצביע בשבילו בתור השני. עכשיו, מה אנשים יעשו, במיוחד אנשים של השמאל היותר קיצוני של ז'אן לוק מלנשון, זה לא ברוך. אז אנשים, דבר ראשון, מה שפחדו יותר היהודים, זה על מרין לפן.
ומלנשון הם לא פחדו שהוא יעלה, הוא גם קיצוני.
כן, פחדו, אבל שראו את התוצאה, כן, בטח, הוא מאוד קיצוני, הוא יוצא מהמפלגה הסוציאליסטית, אבל הוא ממש ממש קיצוני.
ומה הפחד ממרין לפן? האם הקיצוניות שלה היא לא בעיקר נגד מוסלמים? מהגרים או גם...
זאת אומרת, זה... בעצמה, אני מאמינה שמרין לפן עצמה, זאת אומרת, היא לא אנטישמית. הבעיה זאת לא היא, זה אנשים שבמפלגה שלה, שיש חלק שכן אנטישמים.
ממש אנטישמים במוצהר?
כן, ממש אנטישמים, אבל גם יש משהו שאנשים לא תופסים, זה לא כל כך האנטישמיות. זאת אומרת, אם היא הייתה עולה לשלטון, לא יהיו פוגרומים יום אחרי זה, ולא יעשו דברים רעים ליהודים, אבל יש האווירה הזאת, שאם היא הייתה עולה לשלטון, שיהיה אווירה מאוד שלילית. ודבר שני, היא אמרה דברים, אחר כך היא חזרה על זה, אבל היא אמרה דברים שיש על מה לפחד. כלומר, למשל, בגלל שכל הזמן רוצים לעשות שוויון, זאת אומרת, לא רוצים להראות שהם רק נגד המוסלמים, הקיצונים, לא יודעת איך להגיד, אז צריך כל הזמן שכשאומרים משהו רע, גם היהודים יהיו בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, אמרו שהם לא רוצים שאנשים ילכו עם בוחקה או עם, לא יודעת, על הראש, אז מיד היא אמרה גם לא כיפה. זאת אומרת, זה לא רק מוסלמים, זה כולם.
זאת אומרת, היא מנסה לעשות אנטישמיות באיזשהו...
זה לא אנטישמי, זאת אומרת, היא רוצה להראות ש...
שזה לא אנטישמי, אבל זה אנטישמי. כאילו, אני לא רוצה...
מוסלמים היא רק נגד קיצונים. אז היא אמרה שהיהודים של צרפת צריכים לעשות איזשהו מאמץ ולא ללכת ברחובות. עם כיפות למשל.
אוקיי, אבל זה רק היא לא רוצה... כן, אבל זה רק היא לא רוצה להצטייר כנראה כממש ממש שונאת מוסלמים, אחרת זה לא ברור. כי אם היא מחליטה שהבעיה שלה זה המוסלמים, אז היא תגיד, המוסלמים לא יכולים ללכת עם כיסוי ראש, אבל זה פשוט יישמע אנטישמי, אז היא אומרת, בואו כולם, אל תלכו עם כיסוי ראש, בשביל שהמוסלמים לא ילכו עם כיסוי ראש. אוקיי.
וגם היא די אנטי, כמה שהיא לא אומרת את זה, היא די, זה מוזר אולי לשמוע את זה, אבל היא די פרו-ערבי, אם מדברים עכשיו על הסכסור בין הערבים לישראלים. היא די בצד הערבים.
אוקיי.
כמו מלנשון. עכשיו...
לסיום, האם יש התכנות שמצביעים של מלנשון, שהוא קיצוני אבל מצד השמאלי של המפה, יצביעו ללפן בסיבוב הבא?
לא. אני מאמינה שלא. אני מאמינה שזה יהיה מקרון. מקרון אי אפשר אמנואל מקרון אי אפשר לדעת מה יהיה ממש. הוא בכלל לא אנטישמי. הוא בכלל, הוא אומר שהוא אמר ממש בפירוש שהוא חושב שזה לא זמן להכיר במדינה פלסטינית.
הוא לא אמר את זה רק בגלל בחירות?
הוא אמר הרבה דברים, ואמר הרבה דברים, לא יודעים ממש מה יהיה.
טוב, מועמד מסתורי, אבל מנצח.
כן, ממש מסתורי, לא יודעים, לא יודע, פשוט, כי הוא אמר הרבה דברים טובים, והרבה דברים, הוא אמר כמעט הכל, וגם ההפך של הכל, אז לא יודעים.
טוב, זה ממש מעניין מה שימשיך להיות שם. קטרין יצחקי גרסון, עיתונאית חרדית בצרפת, תודה לך. יום טוב, אנחנו מיד ננסה להגיע לעוד מישהו שנמצא בצרפת, דמות תורנית כלשהי. נספר לכם שבהמשך נתעסק גם עם מאבק המרכולים בשבת, מאבק המרכולים, הפתיחה שלהם בשבת, מחטף הבגץ, כמו שכונה בידי אנשים מסוימים, על החלטת בגץ שהתקיימה בשבוע שעבר, התגובות הרבות שהיו, מה בשורה התחתונה, אחרי כל כך הרבה אמירות, ולא היו איומים על משבר קואליציוני, אבל כן היו דיבורים סביב זה, בואו נראה, וזה יהיה יותר מאוחר, מה באמת קורה בשטח. אנחנו עכשיו פונים לרב אלי עובדיה, רב בצרפת, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אנחנו מדברים איתך הבוקר לאחר בחירות מאוד מאוד משמעותיות אפילו שיאמרו בצרפת. מה התחושות בקהילה היהודית במקום?
התחושה עכשיו זה יותר טוב מאתמול.
אוקיי.
בגלל שראינו שלא היה בסוף הדבר לפן עם מלנשון, אתם מכירים אותם?
כן.
אוקיי, אבל זה יותר טוב, זה רק לפן בסוף עם מקרון. זה טוב, אבל זה לא ממש כל כך טוב, בגלל שבדרך כלל היהודים בצרפת רוצים פיון, לא מקרון, ופיון זה יותר טוב לצרפתים.
אוקיי, פרנסואה פיון.
כן.
אוקיי.
אז זה
היהודים, אם כבר נגעת בנושא הזה, היהודים הצביעו כגוש, כרוב למישהו מסוים, או שהם התחלקו בין כל המועמדים?
אני לא מבין את זה. אתה יכול,
אני שואל אם כל היהודים הצביעו למישהו מסוים, או ש, כלומר לפיון או ללפן או למנשון, אבל או שהם התחלקו בין כולם, זאת אומרת, היה איזושהי הליכה אחרי מועמד אחד?
בדרך כלל כל היהודים, בדרך כלל כל היהודים הם בספק אם זה מקרון, אם זה פיון. זה הספקות של היהודים. בדרך כלל לא הרבה רוצים מלנשון וכל זה, זה לא בקולטורה היהודים בצרפת, ולפן בכלל בכלל לא. יש יהודים קצת במרגינל, אומרים, שרוצים לפן, אבל זה ממש מיעוט. אבל רוצים יותר סיון, בגלל שפיון הוא קרוב ליהודים יותר ממקרון. ממקרון אף אחד לא מכיר אותו. זה דבר חדש בפוליטיקה עכשיו. אין לו פרטי, אין לו מישהו שהוא אחר. הוא עבד בהנהלה עם הולנד, אבל זהו. פיון היה יותר טוב. בדרך כלל היהודים בצרפת קצת... לא כל כך מבסוטים מהמצב הזה עכשיו.
אוקיי, אנחנו יודעים שהיהודים בצרפת סובלים בשנים האחרונות מאנטישמיות מופגנת, כמה פיגועים מאוד מאוד קשים שירו שם, ולפני פסח גם היה פיגוע שבה נרצחה האישה. התחושות של היהודים כיום, גם בעקבות הבחירות וגם בעקבות כל מה שקורה סביבם, זה שצרפת הולכת ומקצינה, או שצרפת כן תחזור לאיזשהו מסלול יותר נורמלי?
לא, 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 לא מסלולי, אתה נורמלי עכשיו. היה פיגוע, היה טרור בשאנז-אליזה ביום חמישי בערב, קודם הבחירות, רק שעות קודם הבחירות. המצב הוא לא כל כך טוב, והיהודים לא מרגישים טוב בצרפת עכשיו. זה דבר לא קל, לא קל, אבל אם אין לפן ואין מלנשון, זה חצי נחמה.
אוקיי, הרב אלי עובדיה, הרב בצרפת, תודה לך.
אוקיי, תודה רבה.
כל טוב, שהטוב ביותר ינצח. כל טוב. שהטוב ביותר ינצח.
אוקיי.
כל טוב, בעזרת השם. כל טוב, להתראות. אנחנו נצא לאיזשהו אתנחתה קלה, ומיד מיד נשוב.
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי, ב7 התעוררות עם ידידיה מאיר, ב8 מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי, ב10 עניין משפחתי, רחל פסטג בשיח מרגש עם עודים מוצלים מאש, ב12 בקצב היום מהדורה מיוחדת עם שיחות רבנים ליום הזיכרון לקדושי השואה, ב1 הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו, וב2 בצהריים זמן אוויר במהדורה מיוחדת עם מנחם טוקר.
שבנו אליכם, ואנחנו עכשיו עם איתי גדסי, כתבנו הפוליטי. בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
ברוך השם, אנחנו מדברים על ועדה שתקום בנושא השבת, וישיבה שבה נכחו אתמול כל ראשי מפלגות, ודובר על מחטף השבת של בגץ. מה אתה יכול להרחיב בנושא הזה?
כן, לא בדיוק ועדה, מדובר במינוי של השר המקשר יריב לוין, השר המקשר בין הממשלה לכנסת, שהוא יהיה זה שיביא את המתווה, בעצם מתווך בין הנציגים החרדים. זו עבודתו אגב, כן, הוא היה עסוק בכל ההסכמים הקואליציונים בזמנו, הוא זה שתיווך, ובדברים הנוספים תמיד כשיש בעיות מזניקים את השר לוין. וגם הפעם השר לוין נקרא אל הדגל כדי שהוא בעצם יהיה זה שיסייע למצוא כאן איזשהו פתרון לבעיה הזאת של בגץ, על בסיס הסטטוס קוו, על בסיס העובדה ש מופיע גם בהסכמים הקואליציונים העובדה שהסטטוס קוו צריך להישמר בנושא דת ומדינה, בנושא שבת, ועל הבסיס הזה מקווים במפלגות החרדיות לפחות בשלב הזה לתת יותר סמכויות לשר הפנים אריה דרי על מנת שערים נוספות, זאת אומרת קודם כל לבלום את הבעיה הקיימת, כדי שערים נוספות לא יוכלו לחוקק חוק עזר עירוני, כמו שראינו בתל אביב, שיוכלו לפתוח חנויות, אז הם רוצים לתת סמכות חזקה יותר לשר הפנים לבטל חוקים כאלה. ובעתיד השאלה אם באמת יוכלו גם כן ששר הפנים יוכל לבטל גם חוקים שחוקקו בעתיד רטרואקטיבית, זה קצת יותר בעיה מבחינת העובדה שיש כאן כביכול פסיקה של בג"ץ בנושא הזה, אבל מקווים לפתור גם את הסוגיה הזאת, וכך בעצם גם לבלום את ההידרדרות הזאת בנושא השבת בכלל בארץ, וגם לנסות לפתור את הסוגיה הזאת בתל אביב.
בוא ננסה להבין שנייה, האם יכול להיות שלאריה דרעי יש סמכות לבטל את חוק השבת בתל אביב, אחרי שבג"ץ אישר אותו?
תראה, בעיקרון כל הסיבה שבג"ץ, הטענה בעצם ששר הפנים לא החליט.
כן, אבל בג"ץ החליט.
לא, לכן אריה דרעי ביקש דיון חוזר, כי הוא שלח, קודם כל אני כן החלטתי, לקח זמן, שלחתי לכם גם מכתב שאני הולך להחליט, והיה כאן שימוע ציבורי, היה כאן תהליך, ולכן אני דורש דיון בהרכב גדול יותר בבג"ץ, על מנת לדון בסוגיה הזאת. זה קודם כל, זה מהפן הזה. מהפן השני, אריה דרעי והנציגים החרדים מנסים לתת לו, לשר הפנים, יותר כוח, על מנת לעשות כל מיני דברים שיוכלו לבטל את החוק הקודם, וגם מהיום והלאה שלא יוכלו לחוקק חוקים כאלה בלי חתימתו של שר הפנים, חוקים בכלל, חוקי עזר עירוניים. אם זה יקרה, מה יקרה עדיין לא ברור. בוא נזכיר שמחר סיפור התאגיד מגיע לכנסת, יהיו דיונים ארוכים, אני מניח ששם ימצאו להם הנציגים החרדים מספר דקות לשבת בחדר סגור, כמו שראינו בזמנו על השבת בירושלים נגיד, התכנסו וישבו ודנו בנושא הזה.
אבל בדיוק בנושא התאגיד, השאלה שעולה, ואני חושב שכל בן אדם שואל את עצמו היום, למה לא באים לראש הממשלה ועושים לו התנאיה, אתה רוצה את חוק התאגיד, אנחנו נצביע בכיף, אבל יש לנו את השבת.
אני מסכים איתך לחלוטין, אבל אומרים הנציגים החרדים, זו הממשלה שלנו, אנחנו לא צריכים...
מה זה זו הממשלה שלנו?
כדי להפיל אותה.
ברבות השנים היה הרבה ממשלות, אוקיי? וכשהיה לא טוב בממשלה, או שהיה שם דברים שלא טעמו את היהדות, את השקפת העולם של הנציגים החרדים והדתיים, ולא משנה של מי, הם קמו והלכו. הממשלה שלנו זה ממשלה שמורכבת מאיתנו.
אני מסכים איתך לחלוטין, והנציגים, כך למשל את חבר הכנסת הרב גפני, אומר את זה מפורש, במידה וההסכם הקואליציוני והסטטוס קוו לא ישמר, כלומר לא יחוקקו חוק שיבטל את זה או לא יבטלו את זה באיזושהי דרך, השותפות שלנו פוקעת בעצם בממשלה הזאת. מדברים על זה, זה לא שלא מדברים על זה. עכשיו השאלה אם להתנות את זה בתאגיד או להמתין עוד קצת. אני חושב שעדיין גם דרך הפעולה, בוא נקרא לזה כך, מול הפסיקה הזאת של הבג"ץ ומול פתיחת החנויות עדיין לא מגובשת, ולכן אמרתי קודם כל שישבו הנציגים כולם ביחד על מנת, אתה יודע, שיהיו בדעה אחת מה הולכים לעשות בסיפור הזה, ואז יוכלו באמת ללחוץ ולהגיד או שעושים כך או שאנחנו כרגע מנסים את כל האופציות, גם דיון חוזר בבג"ץ וגם לתת יותר סמכויות לשר הפנים בדרך של חקיקה. מנסים, עדיין לא שמענו איזה קו אחיד בין כל הנציגים החרדים, ולכן מצטרכו יותר להתגבש על מנת להגיע עם קו אחיד ולהתנות אותו באמת לראש הממשלה.
זה מעניין. אגב, יש איזושהי תזה שאומרת שאם דרעי אומר לעצמו, קונספירציה כמובן, שאם הוא היה מחליט לפני חודש לצורך העניין שהחוק העזר העירוני יהיה מבוטל ולא יהיה אפשר לפתוח חנויות בתל אביב בשבת, אז הישר היו יוצאים לגדול בקמפיין ההסתה וחומייני וכולי, ואז הוא מחליט לא להחליט, בג"ץ בא ומחליט, ואז תחת כל הבלגן הוא יצליח להשחיל את זה, אבל זה רק תיאוריה. לסיום...
תיאוריה יפה, יש גם תיאוריות הפוכות.
אני מניח, אני מניח. כן. מנדלבליט, מה היה הטענות של אנשי דרעי מול מנדלבליט?
לא בדיוק טענות, היה כביכול רמז שבאותו יום שאריה דרעי, אותו יום רביעי, שדרעי מעביר את חוות הדעת שלו בנושא סגירת העסקים בתל אביב ליועץ המשפטי לממשלה, למחלקת הבג"צים, לפני שהוא שולח אותה לבית המשפט, לבג"ץ בעצם, אז באורח פלא השופטים שעה לאחר מכן מחליטים לקבוע את הדיון, אותו דיון שבו הם קבעו שאפשר לפתוח את החנויות, שבעצם חוק העזר תקף, וזה היה מפתיע, ואז כביכול ניתן לקשר שאולי מישהו שם משרד המשפטים, מהלשכה של מנדלבליט או מאחד הסגנים שלו, הדליף את ההחלטה כדי לגרום באמת לבג"ץ להתכנס כל כך מהר ולקבל החלטה. הדבר הזה הוכחש כמובן על ידי כולם, גם דרי לא אמר את זה במפורש, אבל נתן להבין, אני שלחתי את המכתב ופתאום התכנסו להם שופטי הבג"ץ להחליט. מנדלבליט אמר שאין שום קשר אליו כמובן.
והכל בא על מקומו בשלום, חוץ מהשבת שעדיין עומדת בתווך. איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, תודה לך.
תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב, אנחנו פונים לקובי ברומר, יושב ראש מאבק המקולות בתל אביב, בוקר טוב.
קובי ברמר, יושב ראש תורם המקולות במיני מרקטית בישראל.
טוב, אז הנה, תיקנת. מה התחושות שלך בזמן שאתה שומע על החלטת בג"ץ?
אשר יגורתי לו, בא. אני את המאבק הזה עושה 10.5 שנים. לא מאבק של בעל מקולת ברשויות המדינה. נלחם, ניצחתי פעמיים בבג"ץ, במחוזי, הלכתי לבג"ץ, ניצחתי בבג"ץ, ביקשו ששר הפנים יחליט, היה שר הפנים שר שפחד להחליט, עשה חצי עבודה ככה דרדלה, פחד להחליט, ואז הגיע דרי שכל כך רצה להיות שר הפנים. בשביל, בשביל מה להיות שר הפנים? בשביל כבוד? אתה שר הפנים, יש מאבק על השבת, אתה לא עשית אותו, לא מאבק של דתיים, מאבק של בחור חילוני משנקין שעושה נגד המדינה 10.5 שנים. מגיע השר דרי וצריך להחליט, ומה הוא עושה? מושך את הזמן. הוא פוגע במאבק שלנו בעלי העסקים, הוא פוגע במאבק שלנו היהודים הפשוטים, המסורתיים, שמחכים לשבת בכיליון עיניים לראות פעם בשבוע את הילדים שלהם. פעם בשבוע את הילדים שלהם. והוא משך 60 יום, ועוד 60 יום, ועכשיו הוא מתרץ לו לא, אבל היה לי מכתב מתחת למגירה, שתמיד הייתי שולף אותו יום אחרי החלטת בג"ץ. דרי, אמרתי לך, ואני כל הזמן צעקתי ברדיו, ובאתי לך למקומות שהיית וצעקתי, דרי, אל תפחד, אנחנו אחריך, אנחנו 12,800 בעלי עסקים, תוסיף את האיש נשים והילדים שלנו, אנחנו כמה מנדטים, אנחנו רוצים שהשבת והצביון היהודי במדינת ישראל, במיוחד היום, ביום השואה, כן, יש לנו מדינת יהודים, אנחנו לא פוחדים להגיד יותר שאנחנו יהודים, אנחנו יהודים גאים, יש אחד עם כיפה, יש אחד עם זקן, לא חשוב, אנחנו כולנו יהודים, כולנו מצפים ליום הזה, כל כך הקינו להחלטה, והגיע היום, והוא פחד, ידענו שהוא יפחד. דרי רצה מאוד להיות שר הפנים, למה? בשביל כבוד, הוא לא רצה בשביל...
טוב, זה כבר הפרשנות שלך.
לא, זה אוכל, כן, לא, זה לא פרשנות שלי, תקשיב. אני עושה את המאבק הזה, ונלחם, ורץ, ורץ, ונפגש, וראינו מה שקורה, הם פחדו, לא רק דרי, כל החברי כנסת חרדים, תקשיב, אם הם היו יוצאים כיד אחד כמו שהם אמרו, אם לא יש שבת, אין ממשלה, תאמין לי, הממשלה הייתה, הבג"ץ היה עומד בום. היום הם רצים, אחרי שהם שחררו את הסוסים מהאורוות, עלו לגד, הסתכלו שהם רצו מעד מאוד מאוד רחוק, אז ירדו למטה, אמרו, אוי, הסוסים ברחו. עכשיו הם נלחמים, מה הם יעשו? Okay. אם? למה לא לעשות לפני חוכמה?
קובי, אני רוצה... קובי, אני רוצה שנייה שנחזור לעזוב רגע את המאבק שמתקיים. בוא נחזור רגע לפן האישי.
אני חייב להגיד משפט אחד אחרון, זה לא קשור.
Okay.
מאוד חשוב לי, אופה, בן אדם חילוני, שתהיה כבר אחדות גם בין הדתיים, אתה יודע, אפילו בין הרדיו שלכם ולרדיו השני, לרדיו קול ברמה. הגיע הזמן שתהיה אחדות ולא מחלוקת. איפה שיש מחלוקת, הקדוש ברוך הוא לא נמצא. אנחנו במאבק על היהדות, אנחנו במאבק על הקיום שלנו. הגיע הזמן לאחדות. תאמין לי שהיא מאחדות ואהבה בין אנשים, מפלגות, ראשי מפלגות, כבוד, לא כבוד. תאמין לי, אנחנו ננצח. גם החילונים יסתכלו עלינו ויגידו, וואו, הם צודקים.
טוב, המחלוקת
הזאת היא באוחרנו.
אנחנו תמיד באחדות. קובי, השאלה שלי היא אחרת. תאר לנו רגע את התחושה של ההפסד הכלכלי שאתה מרגיש כבר 10.5 שנים כשאתה מנהל את המאבק.
אתה מדבר עם בן אדם, אני ספציפית מרוסק בחובות עתק, אבל שמח ומאושר על זה. כי הצלחתי להזיז מדינה, להסיט אותה מלהתבייש, להגיד אני שבת. ואני כל כך שמח, אז אתה יודע, בשבת האחרונה, אחרי כל כך התביישתי, אתה יודע, הרגשתי שיש כתרוג על עם ישראל בשמיים בירוש. איך עם ישראל נגד השבת? אבל פתאום אני רואה פתאום שכן אנשים מתנשתים וכן רוצים, ואני אומר שגם מתוך, אתה יודע, שחופרים זרע באדמה, זה בהתחלה מלוכלך, ואז יצמח עץ, פתאום אנשים רגע, כן התעוררו, ואני רואה את ה... את ההתעוררות, את התשובה, ואני אומר, שתבח שמולעת, שזה גם לטובה. אבל המצב שלי הוא מרוסק. החנות שלי נמצאת ברחוב שנקין בתל אביב, במקום שמאלני. אני מוצא שם מחמת מיוס.
בגלל שאתה סוגר בשבת?
לא, בגלל שאני נלחם
על השבת.
אני מנהל את המאבק מתוך שנקין. אם הייתי בבני ברק, אני אתאר לעצמי שהקליינטים בבני ברק, הם אומרים איזה יופי, בואו
נעדור.
בתל אביב, אני מוצא מחמת מיוס. אני הבנק שלי מבוקל. אני לא רוצה לספר איפה אני חי. ברוך השם, משתבח שמו גם זה לטובה. אני על הרגליים ונלחם.
האמונה שלך מפעימה, ואנחנו בטוחים שבעזרת השם, בזכות המאבק שלך על השבת, אתה תרוויח מזה.
אני מקווה שרבנים שומעים את זה, ולהתאחד, ולשבור את כל השטן שמסביב. ואתה יודע מה, אם נשבור את ה... את כל הכעסים והגאווה שלו, אני מבטיח לך שהשבת תעלה מעלה מעלה והקדוש ברוך הוא ישמח בנו. וזה מה שאנחנו צריכים לראות, שזה יבוא בשמחה ובאהבה, ולא בפילוג.
כמובן, כמובן.
אני לא אומר מילים קשות שרציתי להגיד.
כמובן, כמובן, קובי, שיהיה בשורות טובות והצלחה במאבק הזה, ובכלל, תודה, תודה קובי פרמר, מי שמנהל את המאבק הזה. אנחנו עכשיו עוברים לשבת במקום אחר, מרדכי אלפרין, יושב ראש ועד מירון, בוקר טוב.
בוקר טוב.
ספר לנו מה שונה השנה מכל שנה.
השנה, ל"ג בעומר, מוצאי שבת, ההכנות לצערנו מתחילות בשבת קודש, כרוכות בחילול שבת של אלפי יהודים סביב כל העניין הזה, החל מהתחבורה, כפי ש... התבטא אתמול מישהו במשרד התחבורה, אנחנו לא מבינים מדוע הזעקות עולות לשביים כשיש עבודות ברכבת, ואילו כשהחרדים מקיימים אירועים שאליהם אנחנו צריכים להיערך משבת בצהריים, אז זה בסדר. סדרנים, פקחים, מאבטחים, שוטרים, אם היו מקיימים את ההדלקות שש שעות אחרי יציאת שבת, היה נמנע חילול שבת המוני. אבל לצערנו, כפי שאני מבין, כפי שאני שומע, מתאמנים, ויש מצב שאנחנו לא רוצים להבין בעצמנו מה אנחנו גורמים ומה אנחנו עושים. אם הגענו למצב שכפי שאני שומע בוקר רב המשטרה, מתיר לשוטרים יהודים לצאת בעיצומה של השבת בגלל שזה פיקוח נפש, זה פשוט מקומם.
טוב, לא ניכנס לביתים ולהחלטות של רבנים, רק אני שואל אותך שאלה, האם באמת, כמו שפורסם אתמול, תחבורה ציבורית תצא בשעות יותר מאוחרות, כן עושים את המאמצים למנוע את חילול השבת בעקבות הדברים שלך?
המאמץ היחיד שניתן לעשות וצריך לעשות זה לקיים את ההדלקה שש שעות ולא פחות אחרי יציאת שבת. ואנחנו מצדנו נעשה הכל, כולל שימוש בסמכויות שיש לנו בפורומים שבהם אנחנו חברים, כדי שמבחינה חוקית גם המשטרה תדע שקיום האירוע כשהוא כרוך בחילול שבת, לא יקבל היתר חוקי שלנו לקיומו, ואני רוצה לראות איך משטרת ישראל מאבטחת ונותנת לקיים אירוע בלתי חוקי בעליל. אירוע שלא מנפיקים לו היתר רישיון עסק, היתר לקיים אירוע המוני, שזה מוצע על ידי הרשות המקומית, אנחנו לא נוציא היתר כזה כשהוא כרוך בחילול שבת המוני.
אוקיי, אנחנו מקווים שבעזרת השם ההילולה ויום ל"ג בעומר במירון יעברו ללא חילולי שבת, וזכותו של רשב"י תגן עלינו. תודה לך, מרדכי אלפרין, יושב ראש ועד מירון.
כל טוב לכם.
יום טוב.
חי תמיד איתי כוחה.
אנחנו עכשיו קצת ליום השואה, יום הזיכרון לקדושי השואה. דוקטור סוזי קגן, מטפלת משפחתית בכירה, בעלת מרכז לטיפול רגשי בילדים ומבוגרים. בוקר טוב.
בוקר אור אפרים.
אנחנו ביום כזה, ובכלל בנושא כזה, אמורים להעביר לדור הבא את התחושות, את הסיפורים, את אולי אפילו תמונות של המראות. מה, איך ילד מקבל כזה דבר?
אז האמת היא שאנחנו יכולים לדבר על שתי קבוצות גיל, על הילדים המאוד צעירים, שאני מדברת על צעירים, אני מדברת עד גיל 8, ככה שהם ילדים שבאמת נחשפים עוד מבלי שיש להם מסוגלות להבין. ואת הקבוצה השנייה שזה ילדים מ-8 והלאה. שיכולת ההבנה קצת ככה וההתפתחות מתחדדים יותר. אז איך להעביר את זה? זה משהו שאני חושבת שמתמודדים איתו במדינה כבר שנים. ובעיקר בעיקר מנסים לראות מהו המתכון שבו כל קבוצת גיל ושלב התפתחותי יוכל להבין את זה מבלי שזה יכניס לפחדים ובלבול. אתה יודע, אפרים, אחד הדברים שילדים צעירים מאוד מאוד מתקשים להבין זה את הזמן שהמאורעות קרו. מבחינתם, ברגע שמספרים להם על הנאצים ועל ההרג, הם חושבים שזה ממש נמצא כאן אפילו היום. הם לא מבינים שזה קרה בעבר. והרבה פעמים אנחנו שומעים ילדים שמגיעים אל ההורים שלהם ושואלים בגילאים הצעירים, אמא, אבא, הנאצים יבואו גם אלינו הביתה? הם ממש מרגישים שזה נמצא כאן ועכשיו.
אז איך מעבירים להם איזה נכון? בלי לתת להם תחושות שזה משהו שקורה כרגע, ובלי לשאת על גבם איזשהו פחד, חרדה, כלשהי?
נכון, לפני שהם מוכנים, כי זה יגיע מתישהו, אין ילד במדינת ישראל שבסוף לא ידע. אז אני אומרת, אם אנחנו יודעים, הרי עובדה, הנה, אנחנו הגדולים כן יודעים וכן למדנו, אז מה שמאוד מאוד חשוב זה לעשות את זה בהתאם לגילו של הילד. ילדים קטנטנים לא כל כך צריכים לדעת על החלק של המוות ושל הרצח ושל תאי הגזים. הם יכולים יותר לשמוע למשל על סיפורי גבורה, על סיפורי הצלה. לנסות לגמד את הדברים בגלל שהם כל כך קטנים. ועם השנים לחשוף אותם, למשל, מאוד להקפיד, שהם לא יחשפו לתמונות או סרטונים או עדויות בגיל הצעיר, שהמילים שמה והמראות הם מאוד קשים. אפשר לעשות את זה בגיל ההתבגרות, בגיל הגדול יותר, אבל לא כשהם קטנים. מכניס להמון המון חרדות, ואני יכולה להגיד לך, אפרים, שממש אני רואה באופן ישיר, שאחרי יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ואחרי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, עלייה דרמטית במספר הפונים בטיפול רגשי, של ילדים קטנים, שמתחילים לפחד לישון לבד בלילה, ולא רוצים להיפרד מההורים, זה נוגע בהם, זה מפחיד אותם, וזה קשה להם בהתמודדות.
בואי לרגע נלך להורים. יש אנשים שמתקשים הם עצמם לספר את זה, ממה שהם, איך שהם קיבלו את זה ואיך שהם שמעו את זה, קשה להם להעביר את זה לדור הבא, כי זה ביניהם משהו מאוד מאוד מסובך להעביר את זה.
נכון, במיוחד כאלה. אתה יודע, אתמול בערב ערכתי, יש איזה ארגון ש יוצר, עשה מבצע נדיר שנקרא זיכרון בסלון, שמאגדים אנשים ביחד ומדברים על זה. אז ישבו בחדר המון אנשים מבוגרים, והם התקשו אפילו בין מבוגרים לדבר על הדברים. במיוחד אם בעבר שלהם יש משפחה שנפגעה. אז הורים צריכים קודם כל להקשיב למה הילד שואל, ולא לתת את האינפורמציה שהיא קשה עבורם. אבל עדיין לתת איזה שהם תשובות. ולהורים שגם קשה להם לתת איזה שהם תשובות ולו בסיסיות, לכו אל הספרות. לפעמים לפתוח ספר ילדים ולקרוא יחד עם הילד את מה שקרה, ואפילו לדבר על הספר יכול לסייע להורים להנגיש את זה לילד. לא תמיד צריך להיעזר בסיפורים ובתמונות, לפעמים רק ספרון, ויש ספרים, ספרי ילדים, שהם נכתבו עם פסיכולוגים והם מותאמים לגילאים הצעירים, וגם לסייע להורים לתווך את זה לילד. אז זו דרך שיהיה.
אוקיי, ולסיום שוב אני מדבר על הורים. יש, וכאן זה כבר לא קשור להעברת המסר והלאה, אלא יש אנשים שמגיעים לגיל מתבגר, מבוגר יותר, וקשה להם לשמוע סיפורים על השואה הרבה יותר מאשר הם היו ילדים. זאת אומרת, שהם היו ילדים, נכון, היו הרבה פחות מחשבה סביב זה, וכשהם גדלו, כשהם שומעים סיפור כזה, זה הרבה יותר מכה בהם.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי זה מה שאמרו אנשים אתמול בזיכרון בסלון.
אולי הייתי שם.
באמת, הם אמרו, זה בדיוק מה שאתה אומר, הם אמרו שנורא קשה להם, דווקא שעכשיו הם בוגרים, והם הורים. אתה יודע, המפגש הזה בין היותך הורה לפעמים, צריך להיות נורא נורא קשה בהתמודדות. אז יש כאלה שלמשל, הם מפסיקים לשמוע עדויות ישירות, או מפסיקים ללכת לתקסים שהם מאוד ישירים ודרמטיים, ויותר מתכנסים לקבוצות שיח, לדיונים בדרגה שהיא פחות חושפנית ופחות מכאיבה. אנחנו עם נטול לשמחה, אבל גם יש לנו את כל האסונות האלה שלא מפסיקים ולא מרפים, ולאנשים מאוד קשה להתמודד עם עוד משהו כל כך גדול וכל כך צרוב קשה.
אוקיי, זה ממש מעניין, ואני חושב שכל הורה שצריך, ובאיזשהו שלב הוא צריך להעביר את המסר, את הסיפורים, באמת צריך לעשות את זה בהדרכה ולשים לב איך הוא מעביר את הסיפור לילד שלו, לדור הבא בעצם. דוקטור סוזי קגן, מטפלת משפחתית בכירה, בעלת מרכז לטיפול רגשי בילדים ומבוגרים, תודה לך.
תודה רבה,
אפרת. כל טוב. אנחנו מיד נעסוק בסיפור על ניצול שואה שמחכה לדיור ציבורי, ואנחנו נשאל את השאלה האם גם כאן בישראל, אחרי הרבה הרבה שנים ואחרי הרבה סבל שהוא עבר, הוא עדיין צריך לחכות לזה. אנחנו נצא לאיזושהי אתנחת קלה, ומיד לשוב.
Yeah. ליבוי מנהלה מים, לי ישמור בבוי ולעשוס. הילה קייי, אסקור בבול דברי, סלמי תוילוסך ומייהבו, לשמור.
בוקר טוב למחנך יוסל אייזנבך ומגיש התוכנית שטח משפחתי.
בוקר אור.
בוקר אור, והיום אנחנו ביום השואה, ותפקידך כמחנך זה להעביר הרבה דברים לדור הבא, הרבה מסרים של חינוך, בין היתר גם את הלקחים שאנחנו לוקחים מיום השואה. איך אתה ניגש לכיתה ומתחיל לספר את הסיפור? במה אתה מתעסק יותר?
קודם כל, בדיוק כמו שאני ניגש לספר לילדים את כל הסיפורים הזוועתיים שהתורה מספרת לנו, שגם את זה אנחנו צריכים להנחיל לילדים. זאת אומרת, אם התורה מספרת, אז התורה, אז תורה היא, ולמוד אנחנו צריכים. אז אני בגלל זה, כמובן, שלילדים מציירים כמה שפחות דם. לא, כמה שפחות מזכירים את את הדם ואת את הדברים היותר זוועתיים, אבל מצד שני, המון המון מדברים על על הצד החיובי של הלמען תזכור. בעצם, הרבה יותר מתעסקים בעצם בגבורה. אני חייב לספר אנקדוטה מעניינת, וזה סתם סיפור חמוד שקרה לי לפני כמה שנים. אני באתי, הזמינו אותי לדבר באיזה ישיבת מתמידים בבית שמש, ששם העדה הזאת שהזמינו אותי, הם קצת נמנים על עדת הקנאים. ואני באתי, זה היה בדיוק כמו אתמול בלילה, בערב יום השואה. ואני לא ידעתי, זאת אומרת, בעצם יצא מתודעתי, כי הייתי אז אותו יום, יום של הקלטות, אז שכחתי לכמה דקות מיום השואה. ואני בא לשם וחשבתי מה לדבר. ואז ספרתי ספירת העומר, זה בדיוק השבוע של הגבורה. אז סיפרתי להם כמה סיפורים מהשואה על צדיקים, על האדמו"ר הרבי מקלויזנבורג, הרבי מבלוז'וב, כמה סיפורים מדהימים על גבורה של גבורה יהודית. והתכוונתי בעצם מבחינת הגבורה. אני חוזר הביתה, אשתי אומרת לי, כשאתה הולך לסופרמרקט, תלך מהר לקנות, כי הם סוגרים בשמונה.
אז הבנת.
אז אמרתי, איזה יופי, יצא לי בדיוק לדבר ביום השואה, על השואה.
לגמרי.
ואז מה שקרה, אני מגיע, אחרי חצי שעה, מתקשר אליי המארגן של המתמידים, המשגיח של הישיבה, וצועק עליי, אומר לי, איזה בלגן פה, גרמת לי פה עם הורים, ואתה לי פה איזה ציוני שידבר על השואה. אבל זה כל כך היה חזק.
גם לשם זה נכנס.
מה?
גם לשם הצלחת להכניס.
כן, בלא מכוון, אבל כמובן שהסיפורים שסיפרתי זה הרבה יותר הגבורה, על הגבורה של הצדיקים, וכמובן, מותר גם לספר על, על מה, ש, מה שהם יכולים לנו הגויים, ולקחת יותר את שתמיד בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו.
זהו, בדיוק בנקודה הזו, איך מנווטים את, את המסר בצורה כזו שהילד מחר לא יבוא ויפחד שהנאצים מחר מגיעים לפה, אוקיי?
הנה, אז זה מה שאני אומר בעצם, כי למשל, בוא ניקח דוגמה, אני מספר סיפור שתמיד בחנוכה, בפסח, כל התמוד צמוד לפסח, אני מספר סיפור על איזה, אני מתחיל תמיד באיזה סיפור גבורה של איזה ילדה שהייתה בליל הסדר אצל אבא גוי, זאת אומרת שהוא עדיין נשאר גוי, אמא שלו של ההתגיירה הייתה ביחד, ואיך שהיא הרגישה בליל הסדר שם במקום הזה אצל אבא, כשעל פי החוק היא הייתה צריכה להיות אבא בליל הסדר. כשבית מלא חמץ, היא ככה תוך כדי לנהל את סדר, והיא תמיד סיפרה שזה היה לנהל את סדר שהיא זוכרת הכי חזק שיכול להיות. וכן הלאה, מתחילים במקום החיובי הזה, ומראים להם שתמיד, ותמיד הילדה הזאת צעקה, שהיא רגדה מאוד באשר בחר בנו מכל העמים, דווקא אנחנו, העם הנבחר, שזכינו להיות עם, עם הסבל. הסבל זה העוצמה שלנו בעצם.
אולי ככה לסיום, יש לנו 4 דקות בשביל סיפור גבורה מרתק, אנחנו רוצים לשמוע. אנחנו עכשיו בכיתה שלך.
כן, אז, אז בואו ניקח סיפור משהו נורא. האדמו"ר מבלז'וב, זכר צדיק וקדוש לברכה, שנפטר לפני שנתיים בארצות הברית, הוא בתקופה הראשונה לאחר השואה, בשנה הראשונה, הוא לא דיבר. לא, סליחה, כמה שנים טובות, הוא לא דיבר כלום. פשוט בעידום הארון, בגלל כל, על כל המצב בשואה, הוא לא דיבר כלום. האדמו"ר מקלויזנבורג מצד שני, היה מדבר ממש המון 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 המון. אז מסופר, שהיה מספר, ולא רק זה, למען תספר באוזני בנך, הוא תמיד, הרי הוא הקים את כל האימפריה של צאנז, בקיאת צאנז בטניה, מסופר על איזה יהודי אחד שבאמת היה לו מאוד קשה המלחמה וחזר בשאלה בגלל זה, מאוד מאוד כאב לו כל הסיפור ותמיד התריס נגד השם ונגד משיחו, בעצם על כל מה שחוללו לנו, הנאצים והכל, ודיבר על זה, לא רצה לשמוע שום דברי נחמה, כל מי שניסה להרגיע אותו, כל מי שניסה להסביר לו, אף אחד לא הצליח בעצם לשכנע אותו, הוא תמיד דיבר והתרסה וצרח וצעק, לא היה אפשר להחדיר לו אפילו מילה אחת, שום דבר, אף אחד לא הצליח לשכנע אותו. ואז מישהו אמר לו, בוא הנה, למה אתה סתם כל כך לחוץ? יש אדמו"ר מקלויזנבורג, כאן לא רחוק ממך, בקיאת צאנז בטניה. בוא תיכנס אליו, והוא תדבר איתו, הוא גם עבר כמוך את השואה, ואולי אפילו יותר מזה. הרי שחטו לו 11 ילדים, ממש, לקחו לו לשחיטה, ואם אתה יודע, כשלקחו לו את הילדים למוות, אז הנאצי ימח שמו, ככה מסופר, ככה ידוע לי, אמר לו, אמר לאדמו"ר, שהוא יכול לבחור לו אחד בחזרה, אם הוא רוצה. וכל הילדים ככה עומדים על המסעית, ומסמנים לאבא בעיניים, אותי, תיקח אותי. מה אמור לעבור על אבא, שעומד כרגע מול הילדים, ולא יודע את מי לבחור. זאת אומרת, כי כל אחד מבחינתו הוא בן יחיד. ואבא אוהב באמת, ואז הוא כמובן בסוף לקח את הקטן קטן, בין השנתיים שאפילו לא ידע לבקש שיקראו לו. אז אותו הוא בחר בסוף. אבל בקיצור, למה יש לזה? אז הוא עבר גם את השואה, בוא תלך אליו. והיהודי הזה הלך בסוף אל האדמו"ר מקלויזנבורג, סוף סוף הסכים להגיע אליו איכשהו, ישב אצלו שם איזה פרק זמן, איזה שעה קלה, לאחר שהוא יצא משם, יצא מאוד מרוצה, הוא אמר, הבן אדם הזה, הוא מדבר לעניין, כך הוא אמר על האדמו"ר. אז שמעתי שלא זוכר מי שאל את זה את האדמו"ר, מי שאל את האדמו"ר מה הוא דיבר איתו, מה הרבי אמר לו, כשהוא כך יצא מרוצה. אז הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברתי כלום, הוא דיבר, אני בכיתי.
וואו.
לא תמיד צריכים לדבר.
לא תמיד צריך לדבר. זה המסר שלך, יוסל אייזנבך, מחנך ומגיש תוכנית שטח משפטי כאן בקול חי, תודה לך.
בשורות טובות.
בשורות טובות. בהצלחה. אנחנו נחזור לאחר השעה השנייה עם עוד נושאים, בעיקר מה שקשור ליום הזיכרון לקדושי השואה. סביקה גרון, יחיאל ליבר ומוטי קופפר, אני אפרים דוד, פרסומות מיד שווים.
כל חי תמיד איתי כוח.
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי. בשבע, התעוררות עם ידידיה מאיר. בשמונה, מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי. בעשר, עניין משפחתי. רחל פסטג בשיח מרגש עם עודים מוצלים מאש. בשתים עשרה, בקצב היום. מהדורה מיוחדת עם שיחות רבנים ליום הזיכרון לקדושי השואה. באחת, הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו. ובשתיים בצהריים, זמן אוויר במהדורה מיוחדת עם מנחם טוקר. חדשות קול חי, השעה 9.
שלום רב ובוקר טוב, באולפן אריאל שרפר. היום יום הזיכרון לקדושי השואה. עם ישראל מתייחד עם זיכרון ששת מיליוני היהודים שנרצחו ונשרפו על ידי הגרמנים הנאצים ימח שמם במהלך מלחמת העולם השנייה שהסתיימה לפני 72 שנים. בשעה 10 בבוקר תשמע צפירה בת 2 דקות בכל רחבי הארץ, ומיד לאחר מכן יערך טקס ממלכתי באוהל לזכור ביד ושם. בכנסת יתקיים טקס לכל איש יש שם, בו יקריאו חברי כנסת את שמות קרוביהם שנספו בשואה. מקהילות רבות בישראל ובעולם מציינים